שלום וברכה. הלימוד תורה הוא חלק מהבריאות הנפשית שלנו. אי אפשר שאנחנו ניתן טענה שאנחנו יכולים להיות אנשים בריאים בנפשנו בלי תורה. כי התורה זה התוכן הפנימי של חיינו. ובלי תוכן אתה גם לא בונה כוחות נפש. וזה החידוש של התורה. יש תוכן בתורה שגם מסוגל לבנות אצלנו כוחות נפש, כלים. לכאורה כלים זה בא רק מזה שאתה רוצה לבנות שחירים, תעבוד. תערים דברים כבדים, תעבוד אדמה, תהיה, אדם עובד. אתה רוצה לבנות כלים נפשיים, תלך לטיפול. תעשה נשימות, תעשה הרפאיות, תבנה עולם מתוקן. לא, יש גם כלים פנימיים. ומה החידוש של הכלים הפנימיים של התורה? שהם יוצרים מציאות שהתיקון הוא לדווח ארוך, הוא נצחי, הוא עובר מדור לדור. זה לא איזה רק תיקון שאתה עובר על עצמך וטוב לך עכשיו, ויצאת לסוף שבוע עם אשתך, עם בעלך, אז אתה חוזר, אתה שמח יותר. כן, אבל השמחה הזאת, איך אתה משריש את השמחה בתור ביתך? אז יש פעולה כזאת שרפואת התורה אומר, אבל היא, זה כנגד הספק. הספק זה ראש הפירמידה של הרוע בנפש. אין רע יותר מהספק. אומר רבי חייא בגמרא, אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מלחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. מה זה מלחיל אל חיל? זה מלחמה. אדם צריך להסיר את השינה מעיניו, כן? הדוד של אשתי, הרב משש, רב שלום משש, אומרים שהיה לומד תורה, רגליים בתוך גיגית של מים קרים, כן? בלילה, כדי לא להירדם. זה גדולי ישראל. מסירים את השינה מעיניהם. כן? למה לישון? למה לישון שאני יכול עוד ללמוד? לכתוב עוד איזה שוט, לברר עוד איזה סוגיה. זאת אומרת, שאתה מגיע למצב שאתה פתאום מבין שוואלה, כמה אני מבזבז את הזמן שלי. כמה שטויות, כמה דיבורים סתמים, כמה... כן? מגיע למציאות כזאת. כי כל הבריאות הנפשית שלנו זה פיתוח כוח המדמה. זה, הרי המדמה זה מוח ימין, זה נקרא מוח אב. ומקום אב זה מקום שבסופו של דבר הוא המקום שחסר לנו. כי המקום אב הוא מקום שמסוגל לתקן, לבנות את כוחות הנפש של האדם. יש איזה משהו בתורה סגולי, כן, סגולה, עצם הלימוד. אתה גם לא מבין כל מה שאתה לומד. אבל עצם העיסוק עם התורה, כן? על זה אתה מברך, ברוך אתה השם, עוסק בתורה. העיסוק בתורה הוא העניין. שאתה פוגש את האותיות של תורה, שאתה חי שם, שזה, יש לך זמן פנוי, אתה שם. ואז אתה מפתח מקום שנקרא סם חיים. כתוב במדרש, זכו נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם מיטה. נכון? כתוב במסכת יומא כך. זאת אומרת התורה צריך להיכנס מתוך מקום שזכה, כן, שאתה יכול. כי מר התורה היא מר הרפואה כנגד מר המוות, אומר הוולי. יש לך מר, אתה צריך אש, כנגד אש צריך אש. כנגד מר, אתה צריך מר. כמו שהספק הוא מר ממוות, הוא החולי, ככה אתה צריך מרירות בתורה, ללמוד מתוך הכרח. כי אם אתה לומד רק מתוך הנאה, פעם בא לך, פעם לא בא לך. פעם שמאל, פעם ימין, אתה מתנדד, כן, לך קביעות בתורה, עיתים לתורה. אז אותו אדם אומר, כי מר התורה היא מר הרפואה כנגד מר המוות. ואז, אגב, זה יכול להיות שאצל נשים זה שונה קצת, יכול להיות שאישה לומדת בצורה שונה, היא לא לומדת בצורה שהיא מוסרת את נפשה ומר לה וקשה לה. אישה לומדת, היא לומדת, זאת אומרת, היא מאירה את עצמה באור התורה. גבר הוא צריך לקחת את עצמו ולשבר את היצרים, כן? כדי להפוך את היצר הזה ליצירה, למקום יותר כלי להופעת השם בעולם. כי מר התורה היא מר הרפואה כנגד מר המוות, ואם האיש רובו טוב ומיעוט תורה, על ידי עסק התורה יחלה הרע ויישאר הטוב ויחיה, אומר הוולי. ואם רובו רע ומיעוטו טוב, מדבר על מי שעוסק בתורה שלא לשמה, אתה רוצה ללמוד תורה כי אתה רוצה להיות אדם חזק ומוערך. ואתה כל כולך מלא בגאוות, מלא בזה, אומרים לך, חכה קצת, תבנה את המידות שלך. תלמוד הלכות מידות, אתה יודע, הלכות דעות של הרמב״ם. תלמד לתקן את המידות. תישאר קצת, אל תיכנס לטרקלין, תישאר בפרוסדור. על ידי התורה, ואם רובו רע, אז על ידי התורה, נברר הטוב שבו. וישאר הרע וימות, כמים המרים הבודקים. אתם זוכרים אצל האישה סוטה? מרים בודקים. אם בודקים, אז רואים מי הוא האדם. אומר הרב ולי, אתה צריך לדעת עכשיו איפה אתה נמצא. לפעמים אתה צריך דווקא לסגור את הספר ולעבוד על המידות שלך. בדור הזה, ברוך השם, דור של צדיקים, דור של חזרה לציון, הוכח כבר שכל מי שבארץ ישראל הוא צדיק, אז פחות שייך. אבל למרות זאת יש איזה מקומות כאלה שאדם לומד תורה ואומר, עכשיו אני צריך יותר לעבוד על המידות שלי. עכשיו אני צריך קצת לעצור את העיון ולתקן מידות. כי עסק התורה תחילתו מר וסופו מתוק. לא לדאוג. בסוף יש מתיקות שאין מתיקות כמתיקות התורה. תחילתו מפני שהיצר הרע שגובר עדיין בהתחלת עסק התורה אמר לו. אבל בשקוד על דתותיה יום יום הולך ומתמעט עד שיחלה וימות לגמרי. אין יצר, זהו. אין. בילה מוות לנצח. ליבי חלל בקרבי. אין רע. אתה רק חושב מחשבות טובות. כן? כי מה זה בלתי נידח? כן? מה זה חשב מחשבות לבלתי נידח מנו נידח? שכל מציאות מקום לשאיבה של כוחות. גם מציאות משברית אתה לומד ממנה. אז אתה אף פעם לא, אתה לא נדבק, כן? אתה לא, זה לא מחליא אותך. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא בכל מציאות. כי רפואת המראות שממיתות את התולעים, הוא היה רופא, אז הוא אומר, זה כמו שאתה לוקח איזה תרופה, וזה ממית את התולעים, בתור גופו של אדם, וסופו זה מתוק, כי האדם מרגיש אחרי זה יותר טוב, כן? לקחת אנטיביוטיקה, לא טוב. אחרי זה אתה מרגיש שיפור, כן? משמעותי במצב. לכן הנושא של העיון, כן? שאדם, יש, כמובן, צורך בלימוד היום, יש רמב״ם יומי ויש דף יומי וזה נפלא, עמוד יומי, משנה יומית, ממש נפלא, פרק יומי במשנה יום. אבל יש עניין של אדם גם נכנס פנימה. כתוב בפסוק בתהילים, אדם ביקר ולא יבין. נמשל כבהמות נדמו, כן? אותו אדם הוא כבהמה. מה זה בהמה? כאילו הוא לא מבין כלום. אז הוא נשאר במצב של בהמה. מה זה בהמה? בהמה. כל דבר הוא כאילו, הוא לא מבין אותו, הוא לא חי אותו. הוא נשאר בחיצוניות. כן, זה כמו מפגש בשידוך, נגיד אתה יוצא לדייט, ולא קורה כלום. לא קורה כלום. אין באמת מפגש. אין הבנה של השפה של השני. אין דו שיח, אין תקשורת. אנחנו מדברים על דור של 30% מזוגות מתגרשים בארץ ישראל. והסיבה, כי אין תקשורת. למה אין תקשורת? כי אין דעת. למה אין דעת? כי לאדם אין דעת. מה זה דעת? דעת זה חיבור בין מוח שמאל ומוח ימין. זאת אומרת, אתה לוקח את השכל שלך, מלא אותו באור של תורה, יש לך דעת, אתה בר דעת. אבל אם אין לך דעת, אז מה אתה תגיד לאשתך? על מה תדברו? כן? מה יהיה השיח אחרי 30 שנות נישואים, כן? אפילו אחרי יומיים, כן? זאת אומרת, מה נשתנה היום מהשיחה הקודמת, כן? אומר רבי נחמן, העבודה הזאת של לימוד תורה זה להאמין בגודל שלך. אתה צריך פה טיפת גאווה כשאתה לומד תורה. קצת. גאות לב. להאמין שיש לך לימוד תורה לך, שנצא לחבר שלך. לך יש לימוד שלא שייך לאף אחד. יש לך עוד בתורה, כן? אתה לומד את שמך בתורה. תורה דילז נקרא, תורת דוד, כן? התורה שאנחנו לומדים היא תורת משה. התורה שמאפשר לנו להיפגש עם המציאות, זה נקרא תורת השם, ככה קוראים לה. תורת הנפילות, תורה שמתגלה מתוך המפגש עם המציאות. אבל המגמה בסוף של התורה הזאת, של תורת משה ותורת השם, תמצא תורת דוד. מה זה תורת דוד? תורת דילה. יש לך תורה בפנים. יש לך ייחודיות, משהו מיוחד משלך. כן, בתורה. כל זה מתוך תרי"ג מצוות, 400 של הלכה. יש לך אמירה משלך. יש לך משהו ייחודי משלך. אומר רבי נחמן ככה, לפעמים צריך האדם שיהיה לו גדלות. עוד מעט. כמו שכתוב בדברי הימים, ויגבה ליבו בדרכי השם. והוא מועיל כמו תענית. כי כשצריך לבוא להשגה ולעלות לזה מדרגה, אזי צריך לשכוח את חוכמתו שמקודם. כמו שאתה עושה תענית כדי לשכוח את החוכמה הקודמת, כדי להשיג חוכמה הבאה. אז ככה אומרים שאדם, אם הוא, יש לו טיפת גאווה, כן? בוא, הוא יגיד זה בהמשך. כמו שמצאינו כתוב שרבי זרע התענה כדי לשכוח תלמוד בבלי. כי היה צריך לבוא להשגה יותר גדולה שהיא תורת ארץ ישראל. והגדלות מועיל כמו בתענית. כי על ידי הגדלות שוכח גם את חוכמתו. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, כל המתגאה, חוכמתו מסתלקת. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. יש צורך בסילוק חוכמה שהייתה, כדי ללמוד את החוכמה הבאה, שלא תנסה להדביק כל הבנות להבנה שהייתה. שכוח שהבנת משהו, אבל אתה צריך עכשיו לעבור, קדימה. ככה גם בחיים שלך. כשאתה מטפל או כשאתה מחנך, אתה צריך לדעת לא להעתיק כל הזמן להגיד אותם דברים לילדים, אלא להעשיר את עולמך, כדי שהאמירות יהיו שונות, שהבני בית, כן, יראו בך מקור חוכמה. אז כל המתגאה חוכמתו מסתלקת ממנו, אך צריך לזה חוכמה יתרה, כי בוודאי גדלות הוא איסור גדול. מה? רגע, רק רגע, צריך ענווה. תיזהר. אין גדלות מדי, זה לא טוב. וגם זה שכחה יותר מדי גדולה, צריך איזון כל הזמן. אדם שלומד תורה צריך קצת גדלות, קצת להאמין בחייו, קצת להאמין שיש לו שליחות פה, קצת לקרוא את הספרים של ויקטור פרנקל, ומאמין שיש משמעות לחיים, שאדם מחפש את המשמעות של החיים שלו. והאימה, כל האימהות של האימה היא של מהות. הוא צריך לתת לכל ילד תחושה שיש לו שליחות בעולם. הרי בא אדם עם מחשבות אובדניות, והמטפל הוא מטפל יהודי, אז מה הוא יעשה איתו עכשיו? הוא יחבר אותו לנקודת השליחות שלו, אותו התפקיד שלך בעולם, על ידי הקריאה העמוקה של מה שקורה בנפש שלו. אבל אם אין שאיבה ממקום של משמעויות, אז מה הוא יגיד? מה הוא יגיד לו? הוא יטפל. אבל איך הוא יטפל בדיוק? הרי אני מאמין שיש משמעות למשבר, אני מאמין שיש משמעות לכל אדם, אז אני אדם מאמין. אני קשור לתורה. אומר רבי נחמן, אדם הוא צריך אבל להיזהר, בוודאי חוכמתו תסתלק ממנו לגמרי, ולא יבוא להשגה, וינסה שוטה ממש. אז צריך לזה אומנות יתרה. איך להתנהג בזה שיהיה לו גדלות, רק כדי לשכוח חוכמתו שמקודם, שהוא צריך לשכוח כנל. ואף על פי כן, יענב באמת. התורה עושה לאדם שינוי פאזה. כן? זה לא, כשאתה לומד תורה, אתה לא לומד עוד דבר. אתה כל פעם שאתה לומד, אתה מעמיק את אישיותך. הרי מה זה לשנות דעות? אתה רוצה לשנות את הדעות, שלך? כן. איך? אתה רוצה להעמיק אותם. אתה לא רוצה שאתה מיכאל אבולעפיה עכשיו אתה יוסי בוטבול. אתה רוצה להעמיק את מה שאתה. כן? זה שינוי פאזה. זה כאילו, כמו זה פונקציה, כן, במתמטיקה. זה שינוי פאזה. זה כאילו, הכל משתנה, כל המבט שלך משתנה. כן, מה רציתי? אז זה עובד ככה בדיוק, יש תורת משה, קודם כל, אדם יושב במכון מאיר וקורא את עצמו בלימוד תורה, הוא לא בא לפה כדי, חברים, נחמד, קפה, הוא בא לומד, יושב, לומד, אין, הגאון מווילנה אומר, אדם לא יודע מה לעשות עם החיים שלו, אם להתחתן עם הודעה או עם, איך הוא נקרא לה? זה שם, נו? לאה, הוא לא יודע, הוא מתלבט, מה יעשה? או אגב עם מוישה או עם יוסי, כן? מה הוא יעשה? לא יודע אם זה נכון ללמוד. הוא ילמד תורה, הוא ישבר את ליבו שם בתורה, ילמד 12 שעות, ישב, סגולה של הגאון מווילנה. ילמד, 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 ילמד. סוגר את הספר, תכך יודע. אז מה עושה התורה הזאת? התורה הזאת מביאה את האדם לידי מקום אנו של עולם הייחודים. מה זה עולם הייחודים? שאתה פוגש את המציאות בצורה אחרת, אתה יודע, אתה לא צריך לשאול את הרב עם מי להתחתן. כן? הולכים לשאול לרבנים היום כל מיני שאלות, האם לעבור דירה, האם כמה ילדים להביא לעולם. רב הוא רב, אל תשגע אותו. כן? ככה הבלטניה כותב על עצמו, אומר, תפסיקו, תעזבו אותי, תשחררו אותי, אתם משגעים אותי, מה השאלות שלכם? אדם הוא צריך להיות בר דעת, צריך שיהיה לו דעת. וזה נקרא כבר תורת השם. שהוא יודע לקרוא את המציאות, מה עליי לעשות. אבל בסוף, שלב שלישי, כן? שלב שלישי, שיתמלא בצורה כזאת, שיש לו פתאום גילוי, זה נקרא יחידה שבנפש. הוא יודע מה המשמעות של חייו, למה הוא בא, למה התורה הזאת דווקא. אומרים שאדם צריך ללמוד תורה במקום של ליבו חפץ. הגדרה רומנטית, רגשית כזאת. כן, מה זה? אדם צריך ללמוד תורה איפה? איפה שתמיד החיים הכי גדולים, מה זאת אומרת? לא, איפה של ליבו חפץ. זאת אומרת, אתה לומד תורה במקום שאתה שייך לה. למה? כי המגמה של כל התורה הזאת, תורת משה, תורת השם, להגיע לתורת דוד, להגיע לליבי חלל בקרבי, מצב שאתה פוגש את התורה שלך, תורה דילה, כן? שהגית בו יומם ולילה, זה לא איזה, אתה איזה עבד כזה, אומר, טוב, אמרנו טוב ככה, בסדר. בסוף אתה נפח, מוכין דגדלות יש לך, אתה מבין יותר, כן? אתה פוגש את המציאות בצורה אחרת, ואתה, יש לך כוחות של רצון, או אם יש היום חוסר מוטיבציה. אתה אנשים, מה זה נקרא, נרגילה, תרבות הנרגילה. פעם עברתי ביפו, מול איזה בית קפה כזה, ואני רואה חבורה של אנשים שמשנים נרגילה, כן? שזה קפה כזה. ואתה רואה איזה חבורה של אנשים כזה. ממש, באמת, בלי עינה. כלום כזה. במבט אתה רואה, רק כלום. כלום. זה תרבות כזאת, כן? של רק כלום. רק להיות בכלום הזה, במזרח הרחוק הדבר הזה. של כאילו, כבהמות, ממש. כאילו, אתה רואה, הבן אדם איבד את האור בעיניים. אנשים שלומדים, אתה רואה תלמיד חכם מחבק אותך, איזה חיבוק, איזה עוצמות. חיבוק של תלמיד חכם זה לא סתם, זה כאילו, זה... ולהרגיש, הרי את האבא שלו קיבלת, אתה צריך לבנות אותו. עכשיו, יש תקווה, כי אם אמא לא קיבלת, זה קצת יותר בעייתי. כי אמא זה רגש, ואמא זה צריך לבנות את זה, זה הכל בר תיקון כמובן. אבל אבא, ברוך השם, יש רב. הכל שלילי, הכל שלילי, הניהיליזם. אין דעה. אין... אתה מסוכן, אם יש לך דעה, אתה מסוכן, אתה פשיסט. מה זאת אומרת דעה? מה זאת אומרת? הכל נכון, הכל פוסט מודרני.
יש נקודה מעניינת,
שאולי הרבה מקומות,
אני חושב שהיא גאווה מול הנבא. אדם שאומרים מתוך גאווה, יש בו מרכיב שניסיון להיות יותר מהשני, מה שנקרא אני ואפסי עוד. אני הכל ושם אחר לא שווה. לעומת זה, ללמוד מתוך הנאה, ורצון ללמוד, להתקרב לקדוש ברוך. זה הדיוק, אבל ללמוד מתוך גאווה. ולכן דבר פעם כנראה מסכת פסחים ואומרת, שמי שומע מתוך גאווה,
חוכמתו מסתר.
מי שיהיה יותר חכם ממנו, זה ברור. ואז החוכמה שלו בעצם היא לא כזאת.
נכון. רוב העמדה הנפשית של הלומד זה ענווה, כי המים הולכים מלמעלה למטה, אתה רוצה להשתנות, אתה רוצה, זה מה שגם רבי נחמן אומר. איך צריך כוח טוב של גאווה. כי עלול להיות מצב שאדם הוא לומד רק כי ככה. הוא לא לומד תורה מתור עמדה נפשית של רגע, מה אני עושה עם זה? רגע, זה גאווה. לא, זה בסדר, זה גאווה כשרה. כן, יש איזה טיפת גאווה כשרה פה. של וואו, מה אני עושה עם זה? מה זה? כן.
זה נשמע כמו שהרמב"ם מדבר על להגזים קצת לכיוון אחד. למשל קמצנות ובזרנות, אז בדרך כלל הרבה פעמים הנטייה היא לקמצנות, אז להיות נכון. קצת יותר פזרן.
אז אדם אומר, כן.
בתורה, הנטייה היא לענווה, אז להיות קצת לכיוון הגאווה.
כן, זאת אומרת, תגיד, בדיוק, שביל הזהב של הרמב״ם, כן. של דרך האמצע שצריך להיות קיצוני כדי לאזן, צריך להיות ענב מאוד.
כן.
אבל גם כשהגאווה לא משתמשים בה בצורה נכונה, תוסיף אותה כמו מלח, הרי בלי מלח האוכל אין לו טעם. אבל מלח זה לא טוב, זה לא בריא, לא, אבל זה קצת מלח. ומה עושה המלח הזה? הוא מבליט את כל הטעמים של המאכלים, אם זה במינון נכון. עכשיו, אם יש יותר מדי מלח, אתה אוכל מלח. כן? זה איזונים. מה שאתה אומר זה גם נכון, שביל הזהב לגבי הדור. אתה רואה דור שצריך המון תורה. אז אדם הוא גם לוקח אחריות על הדור שלו, אומר, רגע, 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 מה קורה פה? מה קורה פה? הנפילות באינטרנט, גם הברית, כל הסיבוכיה של הדור הזה. אני לא לוקח אחריות על הדור. אני אמשוך את הדור למקום אחר. יש פה... אבל נעזוב את האחר. אני מדבר על הרשע שבתוכי כמובן. כן? זה, אני מדבר על הבהמה שבתוכי. ההתעלות הנפשית אחרי זה, זה בעיקר על ידי רזי תורה. בסוף אתה בונה פשט, דרש, רמז, סוד. זה סולם. כמו שיש בנפש פשט, זה הנפש, דרש, זה הרוח, כן? דרש, רמז, זה הנשמה, סוד, זה החוכמה. זה המקום הפנימי. כמו שיש בנפש שלך, ככה יש בתורה. בסוף התורה הזאת, בתורה של הגאולה, שאנחנו מדברים עליה, היא תורה שצריך להרים אותך עד המקום הכי הכי פנימי שמה, היא חייבת להיפגש עם תורת הרזים. יש כאלה שזה טבעי להם יותר, יש כאלה שזה יותר זר כזה להם. כל אחד כמובן יתחיל עם מקום של ליבו חפץ. בסוף אדם צריך להתעלות למקום של לימוד יותר ויותר פנימי ככל האפשר. כי זה הגאולה. הגאולה, הרב קוק יש לו כמה עשרות, מאות אפילו פסקאות, שהגאולה תלויה בחזרה לרזי תורה. כן, לימודי אמונה. אבל כמובן יש גם מצד שני, אדם לומד תורה, מקום של ליבו חפץ, על פי דרכו של תורה, כן, מה דרך שלו? עשר גם וגם. צריך להתחיל מאיפה שאתה ולהתקדם. אומר הרב קוק, פסקה שצריך ללמוד בעל פה. יש המון פסקאות כאלה, כן? שצריך פשוט לבלוע אותם, פשוט לאכול אותם, לטעים כזה. מי שמרגיש בעצמו, אחרי כמה וכמה ניסיונות, שנפשו בקרבו מתיישבת במנוחתה רק בעסק רזי תורה, ידע נאמנה, כי לכך נוצר. ואל ייבעלו כל מניות שבעולם, גשמיות וגם רוחניות, מלהיות רץ אל מקור חייו ושלמותו האמיתית. אדם צריך לדעת איפה הוא נמצא. מה, עכשיו, זה לא בחינה שאפשר להגדיר לו מבחוץ. אדם לומד במקום שליבו חפץ, זה פנימי. הפנים של הרב שלך זה פנים של מלאך השם צבקות. כל אחד עם הרב שלו, הרי לא כולם. יש לו אותם פנים, אבל לך זה פנים של מלאך השם צבקות. תגדיר את הרב שלך. אותו דבר. אדם הוא צריך להבין שיש פה איזה מהלך שלפעמים הוא אומר, אני, קשה לי גמרא, קשה לי איזה... אין בעיה, אומר הרב קוק. התורה שלך היא תורה פנימית. תלמד גמרא, תלמד הלכה, תלמד בסיס. תדע את הדברים, אתה לא יכול בלי. אתה לא יכול. תקבע שעה, שעה, לא יודע, שלוש שעות. בסוף, בסדר. תבין שאם לא תלמד תורה רזית, אתה תתייבש. הנפש שלך היא פנימית. הנפש שלך היא מלאה בצמאון לדבקות. ואתה אין, אתה כבר אין לך אפשרות לא ללמוד דברים פנימיים. אז תלמד דברים פנימיים. תחשבו על כמה אנשים, אני שוב מדבר על הייבוש הנפשי. כן? כל הכניסה למשבר נפשי הוא בא מייבוש נפשי. הייבוש ממוחין דקטנות, מהכל, הכל, הכל, הכל מיכתבת לילה לפסיכוזה, הכל בסוף. זה עניין של כניסה לקטנות מוחין. שאתה רואה את הדברים בקוטן, ואתה נאבד, ואתה כועס, ותעבוד, ונפילות, וכאילו הריות. כל מה שעושה שאדם נכנס לפינות הקטנות האלה, פתאום בא משה רבנו, נביא לנו תורה. אמר לנו, קחו, היא מונחת בפינה. כל אחד יבוא ויטול. מה זה תימול לשמה? אומרים חכמי הפנימיות, לשם, מה זה לשם תיקון המציאות. תלמד אותה, לא סתם, תלמד אותה לשם לשם תיקון המציאות. זה י' כ' ו' כ', זה מלכות, זה הנפש. בסוף אומר הרב קוק בפסקה שאחרי זה, כל דבר שאתה לומד, הכל, תביא את זה לידי, צריכה להיות בתחילה מובנת, בדוגמתה, בחוכמה, את הנפש. הכל, להביא כל לימוד, מצב שאתה מבין בנפשך, בעבודת המידות שלך, מה זה לך. כי אם אתה השארת את שמואל ואת שמואל הנביא ואת התנא שמואל ואת את כל ה, את כל ה, כל הגדולים האלה שאתה פוגש שמה בספר, אתה לא, אתה נשארת מבחוץ. הרי הם באים מדברים איתך מתוכך, אברהם אבינו הוא בך. כן, למדנו פעם אחד הפסקאות של האדמו"ר מפיאסצנה, של הכשרת האברכים, שאומר שאדם לומד אברהם אבינו, זה הוא, זה בתוכו אברהם אבינו, שיסגור עיניים ויצייר את אברהם אבינו. עכשיו אברהם אבינו עומד מולו. כן, אתה לומד מהלך מהרב וולבר, אתה מול הרב וולבר עכשיו. אין, הוא פה, הוא נמצא בחדר איתך. כן, זה נוכחות כזאת נפשית, שבונה אצל האדם באמת את כל העולם הפנימי של הכלים הפנימיים. והכלים הפנימיים, החידוש, שהכלים הפנימיים הם הכלים לא כמו הכלים החיצוניים שדיברנו עליהם כל השיעורים. כל השיעורים, תראו את כל מה שלמדנו בפסיכולוגיה, 100 שנים פה, 15 שנה אני מלמד פה, כלים חיצוניים בסוף. הרבה מאוד כלים חיצוניים. אם אין כלים פנימיים, אז הכלים נשארים דלים, זמניים, לא מחזיקים באמת את הניסיונות הקשים של החיים. אבל כשיש תורה, אז ועמתה בועה של תורה ועמל של תורה, אמרנו עמל עמלק, כן? כאילו עמל כנגד העמלק, כנגד הספק. העמל הזה הוא כאילו משבר את את הקליפות. קליפת עמלק זה הקליפה הכי הכי קשה. אבל כדי להגיע לקליפת עמלק, יש מה שקרה קליפת נוגה. קליפת נוגה זה טוב ורע, עולם הבירורים. אז אתה מברר, ותוך כדי שאתה מברר, אתה שם לב שלאט לאט יש לך פחות ספקות. כלומר, פחות ריחוק מהחיים שלך. יש לך יותר הווה, יש לך יותר נוכחות נפשית. יש לך יותר חיים. כן? חיים למוצאיהם. אז זכו, נהיה לו שם חיים. כי אדם שלומד תורה, וזה מזכר, זכו מלשון זכות, הוא מזכך את נפשו שם, הוא פתאום מתעלה למקום ש... מה זה במקום? שאם הנפש חולה, אז קודם כל תטפל בנפשך. קודם כל לך לרופא. כן? אבל לפעמים, תוך כדי גם, אתה מטפל בנפשך, אבל אתה גם צריך להתמלא עכשיו תוכן, זה לא צחוק. כי אם אין תוכן, אז אתה מרגיש שאין באמת למה לקום. אדם שלומד תורה, אדם, אני זוכר, זה קרה לי בהתחלה כשבאתי למכון מאיר לפני 25 שנים. הייתי הולך לישון בערב, לא כמו שהייתי קם בבוקר. איזה יופי זה. כשאתה, כן, אתה הולך לישון בערב, אתה אומר, כמה דברים למדתי. אני אדם אחר. איך שקמתי ואיך שהולכתי לישון. זה אדם אחר. וכל יום זה ספירלות. כל הזמן אתה עולה, עולה, כל הזמן. בונה, מבין דברים, מתעמק בדברים. כן? אתם מכירים את התחושה הזאת? שאתה הולך לישון, אתה אומר, איזה יום, איזה דבר זה. יום שהגדוש, גדוש בתובנות חדשות. אז זה חשוב הדבר הזה, אה? זה חשוב מאוד. יש שאלות, אשמח, יש שאלות על מה שאמרת, כן?
אפשר לדבר על זה, אני לא מצליח לתפוס משהו
כאילו... לפעמים יש הרבה תובנות ואתה לא תופס משהו ש... בדיוק, תפסת מרובה למצל. לכן צריך לדעתי מה שצריך כשלומדים למשל דף עמוד גמרא, או אפילו מהלך בגמרא, לעצור, לסגור את ה... לשים את ה... את העד בצד, ולפתוח את הראש, להגיד מה, ולהתרגל, כן? מה אני לומד מזה? זה הרגל, זה לא בא מיד. בשביל זה תלמדו שם ישמואל ושפת אמת ורבנו בחיי, ותלמדו דברים שבאמת מאירים את המוחין, כאילו, להתעורר לזה. אדם מתחיל ללמוד תורה בהתחלה, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא זה. אז לאט לאט, אתה מתרגל. כשאתה מתחגל לאט לאט, אתה רואה לפעמים דברים שאתה כתבת לפני 20 שנה, אתה אומר, יפה, שכוח, זה הקטן כזה, אבל בסדר, לפחות ניסית, תנסה, זה כמו אחד שלומד שפות, איך אתה לומד שפות? אתה נזרק, אתה הולך למקולה, אתה אומר, מתחיל איזה קשקש, הוא מתחיל, פתאום הוא מבין מה שאתה אומר, זה פלא זה, הוא מבין. אז ככה בדיוק אתה נכנס לבריכה, בלי בגד של ערב עם עניבה וזה, בגד ים, כאילו, נכנס לתורה, אין, פראי. קצת פריות, ואתה מנסה להבין, כאילו, מנסה להבין, מה זה בא להגיד לי? מה זה המבול? מה זה מגדל בבל? מה זה לך לך? מה זה אברהם אבינו לך לך? מה זה, זה, זה קשור אליי בכלל? זהו, הוא שמע, לך לך, זה, בוא נלמד מה הוא שמע, ממש לא. אתה יודע כמה לך לך יש בכל דקה? כל דקה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אתה לא שומע אותו, אתה לא יודע מה אתה שומע אותו, כי אתה לא מאמין מה שאני אומר עכשיו. כי אם היית מאמין, היית יותר שומע אותו. כל הזמן, יש איזו קריאה כל הזמן, לכל דבר, לכל מהלך בחיים. יש קול פנימי כזה שמדבר, לא שומעים אותה, כן? כולנו בחינת נביאים פה. ואין, לא מתנבים, איך זה יכול להיות? אתה צריך לפקוט על זה. בחצות לילה לפקוט על זה שאתה לא נביא, מה זאת אומרת? הרי הנבואה, מזמן היא חזרה לאומה, אלא מה אין נביאים? אז כי אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו לא מאמינים באמת שיש לנו באמת נפש. טובה, ואנחנו אנשים גדולים, ויש לנו אפשרות, כן? להאמין בטוב, זה התשובה, תשובה באהבה. שאדם מאמין בטוב שבו. ומאמין בגודל שבו. הוא מאמין שאת מה שהוא לא קיבל מהבית שלו, כן, מספיק, הוא צריך, עשה זאת בעצמך. אל תפקה לפסיכולוג, חבל. אתה צריך זאת זה בעצמך. תלמד בעצמך להאמין בגודל שלך. לאהוב את עצמך, לאהוב את התורה שבך. יש לך תורה שאין לאף אחד. יש לך חידוש שאתה יכול לכתוב שאף אחד לא יכול לכתוב. כן, זה המצווה שכל אחד צריך לכתוב ספר תורה. למה? מה זה? ללמוד ספר, לכתוב, כן. מה זה ספר תורה? זה עמוק. לכל אחד יש ספר תורה באמת. לכן כשאדם נפטר, אז כן, מכניסים ספר תורה. כי באמת אדם הוא כנגד ספר תורה. הוא ספר תורה, הוא תורה בעצמו. אז בוא נגלה אותה, כן? טוב. שנזכה. נזכה. גדול.